אנחנו צמים בעשרה בטבת, לא רק בגלל מה שקרה בעשרה בטבת. כך פתחנו את הסליחות היום. אזכרה מצוק אשר קראני, בשלוש מכות בחודש הזה הכני. אז במדרשים כתוב שבאמת האסונות שקרו לעם ישראל, מלבד האסון הידוע של עשרה בטבת, שבו יש את הצום, באמת הצום הזה הוא גם קשור לשני ימים אחרים, לשמיני בטבת ולתשיעי בטבת. אז כך אנחנו אומרים בסליחות, בשלוש מכות בחודש הזה הכני, גדעני, הניעני, הכעני, אך אתה הלעני. מה היו שלושת המכות? דיאחני בשמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלושתם קבעתי תענית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. אז כך כתוב בזהו שבשמונה בטבת היו צריכים לתרגם את התורה ליוונית. כולכם מכירים את האגדה שכתוב שמלך יוון שם את הזקנים ב-72 חדרים, וכל אחד מהם תרגם את התורה, שזה היה נס בפני עצמו, וזה היה באמת טיבותה הגדולה, שכל אחד תרגם את התורה בדיוק באותה צורה, וכל אחד גם שינה בדיוק את אותם 12 שינויים, כדי שלא יצא אלעז, כי היה אפשר להבין אחרת, אולי תכף נתייחס לזה. על כל פנים, דאחני בשמונה בו, שמאלית וימנית. מה זה שמאלית וימנית? שמאלית וימנית זה לא יודע, אגרוף, מה זה? אז יש כאלה שאומרים שזה הכוונה לרמז של התרגום, כי בדרך כלל הכתב העברי הוא שונה מהכתבים האחרים, שרוב הכתבים, לטינית, יוונית, דברים כאלה, כותבים משמאל לימין, ועברית כותבים מימין לשמאל. אז יש כאלה שאומרים שזה הרמז, דיאחני בשמונה מו, שמאלית וימנית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. מה קרה בתשיעי? זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, חסך מעליי מעילות וצפר, תרוף תורף בנותן עם רשפר, הוא עזרא הסופר, ובתשיעי נפטר עזרא הסופר. אני רוצה היום לדבר פחות על עשרה בטבת, שזה יום שידוע ודיברנו עליו הרבה פעמים. דרך אגב, סתם תדעו לכם, היום הזה הוא יום מאוד מיוחד, כי בדרך כלל ביום שישי גם לא צמים, אבל אם... כתוב בספרים שאם עשירי בטבת העין נופל בשבת, זה לא יכול ליפול בשבת לפי הלוח שלנו. אבל אם עשירי בטבת העין נופל בשבת, היו צמים בשבת. למה? כי כתוב בעצם היום הזה. כך כתוב, אז כך כתוב, יום עשירי צובה בו בן בוזי החוזה, כתוב לך בספר המחזה את עצם היום הזה. אז אם זה העין נופל בשבת, תשעה באב לא צמים בשבת. תשעה באב נופל בשבת, דוחים את זה. אבל עשרה בטבת, האסון הוא כל כך גדול, אז אני רוצה לדבר קצת על העניין הזה של תרגום התורה ליוונית. מה כל כך גרוע בתרגום התורה ליוונית? אנחנו נקשור את זה גם למות עזרא הסופר אם נספיק, אבל השאלה היא מה כל כך גרוע בתרגום התורה ליוונית? הלא אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על העניין הזה, שמי שחושב שהיהדות היא צרת אופקים, מי שחושב שאנחנו לאומניים, ככה ברחוב חושבים שכל הדתיים, כל הזהו, הם רואים הערבי, רואים מישהו להרוג, מה פתאום? התורה שלנו היא תורה קוסמופוליטית. התורה שלנו רוצה לתקן עולם במלכות שדי. דיברנו אלף פעמים על זה שלנו. אנחנו רוצים וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב. ואנחנו מדברים על ימות המשיח, אז גם בישב גם כתוב, ונערו אליו גויים ואמרו. אז יש לנו עניין שכל העולם ידע מזה הקדוש ברוך הוא. יש לנו עניין לתקן עולם במלכות שדי. אז אם לא יתרגמו את התורה, מה אסון בזה שמתרגמים את התורה, ליוונית? אני רוצה לנסות לקשור את הדברים האלה גם קצת לחנוכה. אז קודם כל שלושה מאמרי חז"ל שמדברים על תרגום התורה ליוונית. אז כך כתוב במסכת סופרים, כתוב, והיה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו ההגה, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. הנקודה אחת שאנחנו צריכים להתייחס אליה זה ההשוואה בין יום שנעשה בו העגל לעניין של תרגום התורה ליוונית. עד כדי כך, עד כדי יום שנעשה בעגל, זה היום הכי גרוע בשנה. יום שנעשה בעגל, כתוב את זה ביום פוקדי ופקדתי. כל החטאים האחרים של בני ישראל, אז נסלח להם. אבל חטא העגל נשאר לעד ולעולמי עולמים, אז יום שתרגמו את התורה ליוונית קשה כיום שנעשה בעגל. זה מאמר אחד. במגילת תענית כתוב, בחטא בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי, זה מה שאנחנו אומרים בזהו, והחושך בא לעולם שלושה ימים. אז במאמר חז"ל שני אנחנו מדברים על זה שהתורה נתרגמה ליוונית, נהיה חושך בעולם. זה סתם מזכיר לנו את מה שחז"ל דורשים בחושך על פני תאום, זו מלכות יוון. הרי חז"ל דורשים את הפסוקים שם בתחילת ספר בראשית על ארבע מלכויות, אז חושך זו מלכות יוון, וכך כתוב שכשתרגמו את התורה ליוונית, זה בחינה של חושך. צריך להבין את הדבר הזה. והמאמר חז"ל השלישי שצריך להבין אותו, זה מה שחז"ל אומרים, שעד שלא נתרגמה התורה, אז היא הייתה דומה לארי ביער. מי שנתרגמה, היא דומה לארי בסוגר. מה הנקודה הזאת שהתורה היא ארי ביער, ואחרי כן התורה היא ארי בסוגר? מה ההבדל בין ארי ביער לבין ארי בסוגר? מה זה קשור לחטא העגל? מה זה קשור לחושך? אז אני אתחיל ככה, נתחיל קודם מהמאמר השלישי, מה ההבדל בין ארי ביער לבין ארי בסוגר? ארי ביער, כולם מפחדים ממנו, ויש לו גם כל מיני סוגים של הופעות. ארי כשהוא ביער, לפני ששמים אותו בסוגר, אז הוא יכול לבוא מפה, יכול לבוא מפה, והוא פעם נראה כך, ופעם כך, ופעם הוא רץ, ופעם... זאת אומרת, אתה לא יודע מה, זאת אומרת, יש לו אלף הופעות, יש לו אלף אפשרויות, יש לו אלף, זה יכול לבוא מאחור, אז ארי ביער זה דבר נורא מפחיד. אבל כשאתה לוקח את הארי, ואתה שם אותו בתוך כלוב, טוב, אמרו שיש בו גם כלוב, אז הוא לא יכול להזיק לך, אבל זה יותר מאשר שהוא נתון בכלוב, אלא כולו, זהו, נו, אתה רואה איך הוא נראה, זה כבר לא דבר כזה שיש לו אלף הופעות, ויש לו אלף... תשמעו, כל זמן שלא תרגמו את התורה, התורה במקור שלה, התורה בעברית, התורה במקור האלוקי שלה, אז למשל, אנחנו יודעים שיש 70 פנים לתורה, אנחנו יודעים שיש למשל 4 רבדים, וכל פרשה בתורה אתה יכול ללמוד בפשט, ואתה יכול ללמוד ברמז, ואתה יכול ללמוד בדרש, ואתה יכול ללמוד בסוד. ומה זה התורה? התורה זה הכל. התורה זה ערבוב של זה. אתה יכול ללמוד בתורה, אתה יכול ללמוד בתורה את זה, אתה יכול ללמוד בתורה... כל תרגום, אתם יודעים, אפילו עזבו את... לא רק בתורה. כל תרגום, אתה מתרגם שייקספיר, אתה מתרגל משהו... כל תרגום הוא גם פירוש. כל תרגום, אתה לוקח פן אחד... שמה שיש, ואתה מצמצם אותו, ואתה נתת את הפירוש הזה, מה שבמקור יכול להיות אלף דברים, ובמקור יכול להיות ארי ביער, זאת אומרת שיכול להיות, אחרי שאתה תרגמת, אתה יצקת את כל העושר הזה, את כל הנביאות של הבאר, של המים, של המעיין, שהוא שופע, ואתה יכול לקחת וככה וככה במחלקות, ואתה רוצה בכל הרעש, געש, אוצר ה-70 פנים שיש לתורה, לקחת פן אחד של התורה, וכזה ראה וכזה. כולו, זהו, זה מה שיש, זה מה שיש בתורה. זאת הבחינה הכי פשוטה של מה שאנחנו נבין בהשוואה של ארי בסוגר וארי ביער. אני רוצה להיכנס קצת יותר עמוק לעניין הזה של החושך. למה בא החושך לעולם, ואחרי כן נגיע לעניין של, של, של חטא העגל. אז אני מבקש להזכיר, לא אזכיר, אני לא זוכר מתי נתתי פה שיחה על, על, על חנוכה והאור הגנוז. אני חושב שכבר כמה שנים לא דיברתי על הנושא הזה, אולי הזכרתי את זה פה ושם. אני רוצה כמה דקות לדבר. הזכרתי שכל המאבק שלנו עם יוון, בחג האורים, בחג האורה, בחג שאנחנו מברכים על נרות, והאור כל כך נשחק בו, ולכן חז"ל דרשו שהחוכמה היוונית, זה חושך על פני תאום, מה הבחינה שיוון זה חושך ואנחנו מדליקים את הנרות? אז הקשר בין חנוכה לבין האור הוא ברור לכולם, אבל אני רוצה לדבר באופן ספציפי על הקשר של חנוכה עם האור הגנוז. האור הגנוז, כולם יודעים מה זה האור הגנוז, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באיזה אור מיוחד, אבל הוא גנז אותו. למה הוא גנז אותו? ואם הוא גנז אותו, בשביל מה הוא ברא אותו? הוא לא ידע לפני כן, כך כתוב, שיש רשעים בעולם, אז הוא לא ידע בארבע, לא יודע מתי הוא קם. זאת אומרת, כשהוא ברא את העולם, הוא לא ידע שיש רשעים בעולם. אם גנזת אותו, למה ברא? לי קורה משהו, אני עושה משהו, זה לא מתאים, נו, אני שם אותו בצד, אני עושה משהו אחר. אבל הקדוש ברוך הוא בטח ידע מה זה הגניזה הזאת. אז כתוב כך, ש... מה הקשר של חנוכה לאור הגנוז? אז כתוב שכל פעם שהקדוש ברוך הוא אמר משהו, ויאמר אלוקים כתוב ויהי כן. חוץ מביום הראשון. ביום הראשון כתוב ויאמר אלוקים יהי אור, לא כתוב ויחן, דרך כתוב ויחן גם ביום השלישי. ביום השלישי עלו לא היה חן, עלו הארץ חטאה, כתוב ויחן, תסתכל בחומש, כתוב ויחן, למרות שבאמת אני לא יודע למה, הרי לא היה חן, אבל כתוב ויחן. ביום הראשון לא כתוב ויחן, זאת אומרת, יהי אור ויהי אור. למה? כי ארון נגנז. איפה יש את התיקון של זה? על כל דבר שחסר, ביום השני לא כתוב כי טוב, אז כתוב ביום השלישי פעמיים. צריך לתקן, איפה יש את התיקון? כתוב, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נרותיה, ויעש כן אהרון, כתוב בזוהר, שאז ירד, כשאהרון הדליק את המנורה, ירד האור הגנוז. כי אהרון תיקן את החיסרון הזה של, של הוויהי כן, וירד האור הגנוז. אתם יודעים שהרמב"ן מסביר שהפרשה הזאת, פרשת בעלותך, היא מדברת על חנוכה. לא, אני אכנס עכשיו לכל הרמב"ן, כתוב ששבט אהרון הצטער, שאולי במתנות הנשיאים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, חייך, שלך גדולה משלהם. אז רש"י מסביר שאתה מטיב את הנרות בבית המקדש, שואל הרמב"ן, למה דווקא נרות? יש קורבנות, מה אתה צריך? תלך לכל הקורבנות. אומר הרמב"ן, מדובר על חנוכה. אז הנה כבר אנחנו רואים שיש הבדל, יש נקודת השקה בין חנוכה לבין האור הגנוז. אבל האמת היא שיש עוד נקודה שהיא קשורה לחנוכה ולאור הגנוז, וזה המספר 36. האור הגנוז שימש 36 שעות, כך כתוב במדרשים. מה זה 36 שעות? כי זאת אומרת, אדם נולד ביום שישי, אז יש לנו 12 שעות של יום שישי, 12 שעות של ליל שבת, 12 שעות של שבת, במוצאי שבת נהיה חושך. מוצאי שבת נגנז האור. איך שיצאה שבת, אז נגנז האור, ואז נהיה חושך, ואז האדם הראשון לקח שני רעפים, הקיש אותם אחד בשני ונהיה, לכן מברכים בורא מורא האש במוצאי שבת. אז אנחנו רוצים לעשות איזה מלאכה, אבל מלאכה אפשר לעשות גם אלף מלאכות אחרות, אפשר לעשות בונה, אפשר לעשות חורש, אפשר לעשות אלף מלאכות. לא, דווקא עושים מלאכה של בורא מורא האש, כי זה אז נברא האור. אז האורה הזאת שימשה 36 שעות. איפה היא נגנזה האורה הזאת? אז כתוב שני דברים, הקדוש ברוך הוא גנז אותה. גנזת לעתיד, אבל איפה? גנזת בצדיקים יסוד עולם, שיש למד דבר צדיקי, זה כולם יודעים. הוא גנז אותה בתורה שבעל פה כתוב. בתורה שבעל פה כתוב יש 36 מסכתות. בשקט אני אגיד לכם, אני ספרתי, לא יצא לי 36. גם אם אתה לוקח את שלושת הבבות בתור בבא אחת, אבל כך כתוב, בכל הספרים כתוב, יש 36 מסכתות של תורה שבעל פה. וחנוכה יש 36 נרות. ה-44 שיש זה יחד עם השמש. אבל אחד ועוד שניים ועוד שלוש ועוד שמונה זה 36. בכל ארבעת הדברים האלה, האור, צדיקים יסוד עולם, מסכתות וחנוכה, יש לא רק עניין של 36, אלא גם עניין של גנוז. האור גנוז, פח שמן של חנוכה, 36 הוא נסתר, עד שגילו אותו, הצדיקים, צדיקים נסתרים, ובתורה שבעל פה אין לך את האמת. בתורה שבעל פה זה רעש, גז, זה בלגן, זה מחלוקות, זה תרוצים, אתה לא יודע בכלל איפה. נו, אז אנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו אומרים, בתוך כל הסתירות האלה, בתוך כל הקושיות האלה, בתוך כל הזהו, יש איזושהי אמת אחת אלוקית שהיא באה לידי ביטוי. על כל פנים, אנחנו צריכים להסביר מה זה ה-36, ומה זה הסוד, ומה זה ההסתר, ומה זה הגנוז, מה זה כל הדברים האלה, וזה בלי צל של ספק נרמז בשם החודש, כיס לב. זאת אומרת, יש פה גם את המומן, גם את הנקודה של הכיסוי, וגם את הנקודה של עולם הדבר. אז אולי טיפה אני רק אסביר מה הקשר הפנימי שיש לכל הדברים האלה, לעניין של תורה שבעל פה. אז תראו, תורה שבעל פה ותורה שבכתב הם מקבילים לכמה צמדי מילים שהרבה פעמים דיברנו על העניין הזה. יש התארות הזה לעילה, יש דברים שהם ברורים, יש דברים שהם נצחיים, יש דברים שהם אלוקיים, ויש דברים שבני אדם עושים אותם, שהם צומחים מלמטה. לכן עניין של התארות הזה לעילה והתארות הזה לתתה, זה ההבדל בין תורה שבכתב, ששם הכל כתוב, שם הכל נצחי, שם הכל, אתה לא יכול לשנות, זה כתוב, מה אתה מתווכח עם זה? לבין תורה שבעל פה, ששם זה הכל ויכוחים, ועבמית, ומסקנות, וקושיות, ותוספות נשאר בצריך עיון, ורבי קוויגר נשאר בצריך עיון, ואתה לא יודע, אתה כן יודע, וקושיות, לבין הרעש, גן של הרבה חכמים, והרבה, זה, וזה חשוב גם למשה ביהושע, משה זה בחינת תורה שבכתב, יהושע זה בחינת תורה שבעל פה, זה קשור לשבת ולחודש, או למועדים, שבת זה קביעה וקיימה, שבת זה בא מלמעלה, אבל התורה שבעל פה היא באה מלמטה, התורה שבעל פה. בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שהתורה שבכתב היא מעל התורה שבעל פה. שהתורה שבכתב היא המקור, והתורה שבעל פה היא נובעת ממנה. זה אלוקי וזה אישי, נו ברור, נו מקדש השבת, זה בא מלמעלה, משה רבנו הרב ויהושע הוא התלמיד. מקדש השבת זה בא מלמעלה, זה נצחי, זה קביע וקיימה, זה השמש. והירח הוא משתנה, פעם רואים אותו, פעם לא רואים אותו, הוא מתקדם, וזה יותר קשור להשגה של בני אדם. אז זה פשוט שהתורה שבכתב יהיה מקור, שהתורה שבכתב זה יותר חשוב מהתורה שבעל פה. אבל רבותיי, אנחנו יודעים שכתוב שחכם עדיף מנביא. זאת אומרת, יש בחינה מסוימת שבה החכם, שבה התורה שבעל פה היא עדיפה על התורה שבכתב. באיזה נקודה התורה שבעל פה היא עדיפה על התורה שבכתב? בעצם עכשיו נזכרים, שיש לנו סיפור ידוע עם רבן גמליאל, שחכמים חלקו, או ניקח תפיל תנור דבית תכנאי, הגמרא שחכמים חלקו, והקוצבור הוא אמר לחכמים, מה לכם אצל רבי ירחון, רבי לעזר שהלכה כמותו בכל מקום, אז הקוצבור הוא אומר, רבותיי, הלכה כזאת. ואחר אומר, הקוצבור הוא, עכשיו בשקט, לא שאלים אותך, כמעט היית אומר בסגנון הבוטה שלנו, אל תדחוף את האף שלך בעניינים שאתה לא... והקוצבור הוא חטף... בקיצר, חכמים, וכך אמרנו, אתם צודקים, ניצחוני בניי, ניצחוני. מה פשט? הפשט הוא שיש לפעמים יתרון בתורה שבעל פה לתורה שבכתב. כן, הקדוש ברוך הוא נתן, מה פה זה? למה הקדוש ברוך הוא לא נפגע? למה הקדוש ברוך הוא לא צעק על חכמים? כי הוא נתן את הכל. איפה כתוב לו בשמיים? איפה כתוב אחרי רבים לעתות? הקדוש ברוך הוא קבל את עצמו, והוא אמר, חכמים בכוח התורה שבעל פה, הם יוכלו להכריע דברים שאני לא אתערב בהם. הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, תקראו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. הלו כתוב שם מלאכים, השרפים, האופנים, חיות הקודש, באים לקדוש ברוך הוא, תשמע, עוד מעט יום הדין, אנחנו יודעים, רוצים להתכונן, קטגורים, סנגורים, אומר הקדוש ברוך הוא, תאמינו לי, אני לא יודע מתי ראש השנה, לא יודע, אין לי מושג, בואו תשאלו את הבית דין, הם יחליטו מתי ראש השנה. אתם אשר תקראו, אתם אפילו שגיגים, אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים. בית דין עושה מה שהוא רוצה, והקדוש ברוך הוא יכול לפתוח את השמיים ולצעוק להם, חבר'ה, אתם טועים, חבר'ה, ראש השנה זה יום חמישי, אתם טועים. ובית דין יגיד, אנחנו לא רוצים יום חמישי, עזוב אותנו, לא רוצים, לא מתאים לנו יום חמישי, אנחנו עוסקים ביום חמישי. הם בית דין יחליט, אתם אפילו מזידים, כך כתוב. ואז הבית דין יחליט שראש השנה יהיה ביום שישי, יום כיפור יהיה ביום זה. גוזרני עליך שתבוא. נו, זה הכוח הזה. תקעו בחודש שבר בכסל יום חגנו. מה שבני ישראל קובעים לחוק, הם כביכול שופטים. הם כביכול שופטים את הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של החכמים. אבל לא רק בזה. יש עוד דבר שבו חכמים הם כאילו עדיפים. זאת אומרת, תורה שבכתב הם עדיפים על תורה שבעל פה. זאת אומרת, חכמים עדיפים על נבואים. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? אתה משה אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים והיכלו, היה נורא אותם? הרומאים? לא, הבבלים אצל ירמיהו. לא אמר נורא. אז הגמרא מצטטת פסוק, שירמיהו לא אמר נורא. אני לא יכול להגיד נורא, הבבלים מנצחים, הבבלים נכנסו לבית המקדש, שרפו את המקדש, לא אמר נורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, לא אמר גיבור. אתו אינו, באו אנשי כנסת הגדולה, עזרה דרך אגב, הוא מהראשונים של אנשי כנסת הגדולה, עזרה הסופר, הוא היה סופר את האותיות, עזרה כתוב שהוא שינה את הכתב. עד תקופת עזרה, תקופת אנשי כנסת הגדולה, אז הם חתמו את התורה שבכתב. מכאן ואילך מתחילה תקופת החכמים, מכאן ואילך מתחילה תקופה של תורה בעל פה. עזרא הוא האיש שכתוב שאם משה לא היה נותן את התורה, עזרא היה נותן את התורה, ואף על פי שהוא לא נתן את התורה, אבל הוא שונה את הכתב, כי הוא נתן את התורה שבעל פה. אתו אינהו ואמרו, עד רבה, זוהי גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואלו הם נורא אותיו. אז הנביאים, כשהם רואים תופעה כזאת, הם נשברים. וירמיה אומר, אאוט, אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. איפה נורא אותיו? האל הגדול, הגיבור והנורא? אז אם הוא רואה שהבבלים באים, אז ירמיה הוא לא אומר, הוא לא מסוגל, כי בנבואה, החכם הוא יודע שגם אם יש קושייה, לא מתים מזה. וגם אם יש קושייה, לפעמים מתוך הקושייה, אתה יכול, אתה צריך להיות ערך אפיים, ואתה צריך להבין ככה וככה, ושאר לך סבלנות, ואולי... הנביא, הוא רואה קושייה, הוא רואה סתירה, אז הוא לא משחק, הוא לא יודע. אבל החכם יודע שלפעמים מתוך הקושייה אתה יכול להגיע לאמת. רק מתוך הקושייה אתה מגיע לאמת. כי כשאומרים לך שרמי אומר אסור, ואומר לך רמי אומר מותר, אז הנביא נבהל, אבל החכם אומר, לא, אחד אם היה סקינן, ואז הוא אומר לך תירוץ, הוא אומר לך, או קינטה. עכשיו תגידו לי, אם היה לנו רק את הממרה הראשונה, שרמי אומר אסור, הייתי יודע מה דעת רבי מאיר? לא. כי באמת, רבי מאיר אומר אסור רק ב-98% מהמקרים. אבל בשני מקרים, בשני אחוז מהמקרים, או אפילו באחוז אחד מהמקרים, הוא אומר, ורק מתוך הקושייה, אני לומד את הדעה האמיתית של רבי. שנכון, בדרך כלל הוא אומר, מותר, אבל הברייתא הזאת, שאמרו, לא, עכשיו היה סקינן. אז יש חצי מקרה. אז אם היית יודע רק את הברייתא הראשונה, בלי הקושייה, לא היית יודע את דעת רבי מאיר על בוריה. זה הפשט אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. זה הפשט שהאמת היא לא דבר אחד, אלא האמת מורכבת מכל הים והגעש וה... צריך כלומר לדעת איך הדברים מסתדרים. זה לא קל, בטח שזה קשה. וכשאתה לומד סוגיה, אתה, לפעמים אתה מוצא, יש לך פה תוספות, ויש לך שם רשבו, ויש לך פה, והסוגיה היא מבולבלת, ומבולבלת, עד שאתה מארגן את הדברים, זה בדיוק התפקיד של החכם. זה בדיוק לראות איך האמת צומחת, נובעת, מתוך כל הקושיות, ומתוך כל התירוצים, ברור שזה לא קל, ברור שזה לא קל, ברור שהשקפה של שמש היא יותר, ואותו דבר דרך אגב, גם בעולם, יש קושיות. למה דרך השם צלחה? רשע וטוב לא, צדיק ורע לא, כל מיני קושיות, למה קדוש ברוך הוא נקח? והנביא, כשהוא רואה דבר כזה, הוא נשבר, הוא רואה, נוכרי מקרקרי בך, לא, איפה קדוש ברוך הוא? זה לא ייתכן, זה לא אמת. אז הוא לא אומר, הוא פוס, הוא הולך הביתה. אבל רבי עקיבא, כשהוא רואה שואל שיוצא מבית קודש הקודשים, הוא, יש לו חוכמה, אז הוא אומר, בסדר, אז זה לא עכשיו, אז זה אחר כך, אז אני אסתכל קצת יותר, אז קצת אחד. והוא יכול להכיל את הקושייה העכשווית, ולדעת שבסופו של דבר יהיה תירוץ. אז דרך השעים צלחה? אבל להישמדם עד עד, מה אתה מתפעל? 10 שנים הולך לו? 20 שנה הולך להם? תחכו, מה יהיה בעוד 50 שנה? 10 בטבת, אתם יודעים, זה יום השואה של הדתיים. המדינה עשתה יום שואה בניסן, שעל פי ההלכה לא כל כך, בניסן לא מתענים, לא, אז הדתיים לא כל כך בסדר, צפירה ומדינה, אנחנו לא זורקים אבנים, אבל יום השואה של הדתיים, זה נקרא יום הקדיש הכללי, זה 10 בטבת. מה הנקמה שלנו בגויים? מה הנקמה שלנו בנאצים עם אחשימם? הנקמה שלנו זה אורך רוח. הנקמה שלנו 5 שנים, 6 שנים, זה מה שהנאצים עם אחשימם זכרם. בואו נראה מה יהיה בעוד 50 שנה. כל אלה שאימיתם אותם, כל אלה שדיקית, הנביא לא יכול, הנביא הוא... אבל החכם הוא מכופף את הראש. זה בדיוק מה שכתוב שם בספר שמות, שכשיש ברד, אז אלה שעומדים דווקא בגלל הגדולה של הנביא, הוא לא... אז בא ברד, אז הוא מכה אותו. אבל החוכמה היא לכופף את הראש, עובר את השערה, ואתה מרים את הראש, ואתה תקוע באדמה. ואתה מנצח את השערה, ואתה מנצח את הקושיות, ואתה מנצח, נכון, צריך לפעמים להתקפל, צריך לפגר, צריך לפגר, בדוחק, לא בדוחק. וככה רב קוק אמר, אנחנו אומרים, ורב שלום בנייך, אומר קוק, מה זה ורב שלום בנייך? שלום גדול, שלום יציב, שלום עכשיו, שלום אכזב, שלום עכשיו, כל מיני סוגים של שלום יש. אבל מה זה הרבה שלום? הרבה שלום זה דבר לא טוב. מה זאת אומרת? יש שלום עכשיו, ואחרן עוד שלום, ואחרן עוד שלום. אומר רב קוק, יש טועים שחושבים ששלום זה, כאילו, יש דבר אחד וכולם מבינים, כולם מסכימים. לא. שלום זה שלמות. והשלמות נובעת דווקא מסתירות. כמו במוזיקה. מוזיקה זה לא שמישהו עולה לבמה עם חצוצרה ושעתיים, ככה. זה לא מוזיקה, זה... היופי של המוזיקה זה שיש המון כלים, וכלי הקשה, וכלי כלים, וגבוה ונמוך, וכמה שיש יותר סתירה בין הקולות, יש יותר המון, אז זה יותר שלם. ויופי של תמונה, זה לא כמו בתמונה מודרנית, שאיזה צייר מטורף, לוקח, טרח, מכניס איזה קו צהוב, יאללה, זה הציור. זה לא ציור, זה גם ילד יכול לעשות. יופי של תמונה, גם בציור וגם בטבע, תסתכלו בטבע. המון צבעים, המון צורות, משולשים, וכך, וההרמוניה, השילוב, אומר הרב קוק, אמת זה לא דבר אחד. האמת של התורה היא גנוזה. האמת של התורה היא בעושר. חכם אנחנו מכך, לא מכך. וזה, צריך לדעת, כמובן, זה קשה, בטח צריך לדעת. הלכה כמו זה, ככה. ותילל, הלכה בעולם הזה. לעתיד לבוא, הלכה כמו שמל. מה שרמיר אומר ככה, צריך לדעת, איך, בגוף של האדם, זה לא רק יד. מה האדם? האדם זה יד? האדם זה רגל? האדם זה אף? האדם זה אוזן? מה זה האדם? האדם זה ההתגלות כולה, האדם זה זה, והאדם זה נשמה, אבל האושר זה, זה, זה בעצם, זה האור הגנוז, אתם יודעים מה זה האור הגנוז? מה ההבדל בין האור הגנוז לאור הרגיל? מה רואים באור הגנוז? מה ראו באור הגנוז? באור הרגיל, מה רואים? רואים בני אדם, רואים ספסלים, רואים שיש, רואים ארון קודש, רואים חוץ, רואים עצים. באור הגנוז לא רואים את כל הדברים האלה. באור הגנוז רואים אלוקות. באור הגנוז מבינים שלט אתר דפני מיני כלל. באור הגנוז מבינים שהכל זה אלוקים. אלוקים מתגלה בבני אדם, בסטנדר, בזה, אבל הכל זה אלוקות. לכן רואים בו מסוף העולם ועד סופו. כי כשאני רואה חפצים, אז אני רואה באמת את הקיר, אבל אני לא רואה, זה החושך. אתם מבינים שכל אור גשמי הוא חושך? אני רואה פה, אני רואה פה, אבל אני לא רואה פה. כל דבר שהוא מאיר לי ואני רואה אותו, הוא מסתיר לי. אני רואה את הקיר, אני רואה בן אדם, אני לא רואה מה נעשה אחריו. אבל האור הגנוז, רואים בו מסוף העולם ועד סופו, זה אור אמיתי, כי אתה יודע שהבן אדם זה לא בן אדם. מה פה? זה אלוקים שמולבש בבן אדם, אבל מה שנמצא אחריו זה סטנדר שלי, זה אלוקים שמולבש בסטנדר, ומה נמצא אחרי זה? זה אלוקים שמולבש ברצפה, ומה שנמצא אחרי זה אלוקים שמולבש באדמה, אני יורד ככה עד שאני מגיע לדרום אפריקה, אני לא יודע מה יש בצד השני, אבל אני מבין שהכל, ואני אקח כל הגלקסיות, זה כל מה שיש בעולם, זה הכל אלוקים, זה הכל דבר אחד, אז אני רואה, אז אין חושך, אין חושך. זה הסוד של הלמד וב. למה הלמד וב? 70 זה ריבוי, 7 זה ריבוי, 10 זה ריבוי. 70 אומות העולם, 70 פנים, 70 זה ריבוי. לכן בסנהדרין יושבים 71. כי אני רוצה את כל הדעות, אני רוצה את כל הדעות, אני רוצה את הכל, הכל שיש שם, הכל, אחד ככה, אחד ככה, הכל שיש שם, 70 זה 71. תראו, אתם יודעים שבית דין לא כמו בית משפט אצלנו, יש רוב דעות. אומרים לך, שני שופטים אמרו ככה, שופט אחד אומר ככה. חמישה שופטים אמרו ככה, בבית דין זה לא ככה. בית דין יוצא עם אמת אחת מוחלטת. אין. יש ויכוח לפני כן, מצביעים לפני כן. הייתי אומר, אם יש 70 נגד אחד, נו, 70 נגד אחד, מסתום מה-70 צודקים. 60 נגד 11, 50 נגד 21, נו, בטח 50 צודקים. 40 נגד 31, נו, מסתבר ש... 35 נגד 36. למד וב, ה-36, ואחרת בית דין יוצא עם אמת אחת. ריבונו של עולם, יש על ה-35 שאמרו נגד, יש 35 שאמרו טמא, מה אתה אומר לי טהור? וכשהבית דין אומר טהור זה טהור, אין, הבית דין גם לא אומר 36 נגד 35. אנחנו לא יודעים, העמך לא יודעים, כשהבית דין פסק, אנחנו לא יודעים מה היה לפני כן. אז בית דין יצא עם פסק שזה טהור, ריבונו של עולם, 35 אמרו לא, הסתירה הכי גדולה שיכול להיות. מתוך הסתירה הכי גדולה שיכולה להיות, כשאתה אומר, יש אמת אחת, בתוך הסתירה, בתוך החושך, בתוך אלף דברים שאני רואה, אני יודע, יש אלוקות, אין אלף דברים, אתה טועה, מיליון דברים בעולם. יש דבר אחד בעולם, קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה, יש אמת בתורה, בתוך ה-36 מסכתות של תורה שבעל פה, עם הקושיות, עם התירוצים, עם הבית, וכל התורה הזה שיש, יש אמת, יש אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש הקדוש ברוך הוא אחד, שכל התורה הזאת זה דבר השם, זה הסימן של ה-36, זה המספר של ה-36, שיש אלוקות אחת למרות שיש המון. אז מה היה לנו בעגל? אלה אלוהיך ישראל. אלה אלוקיך ישראל, אלה זה 36. אז הם לא הבינו, האנשים שחטאו, שאלוקים מתגלה הם הסתכלו על דבר אחד, על שור, והם אמרו, אלה אלוקיך ישראל. בזוהר לא כתוב, אתם יודעים, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. המילה אלוקים מורכבת ממי ואלה. ואתה צריך לדעת שאתה רואה מיליון דברים, בטח אתה רואה מיליון דברים, אתה רואה מיליון, אבל יש מאחרי כן, זה האור הגנוז. באור הגנוז אתה רואה את המי. כך כתוב בזוהר, מי סתום שבסתום. אלה נגלה שבסתום. אז מה שאתה צריך לדעת, שבכל מה שאתה רואה, זה הכל אלוקות. האבן אלוקות, הבן אדם אלוקות, העץ אלוקות, הכביש אלוקות, הכל זה, זה האור הגנוז. רואים סוף הרבה צורה, כי יש את הדבר אחד. נכון, הוא מתגלה בטבע, הוא מתגלה באלף דברים, נכון? גם האמת של התורה שבעל פה, היא מתגלה פה, רב שמעון פה זה, וסתירה, ותוספות, רש"י. אבל יש אמת אחת בפנים, אז אלה שחטאו בעגל,
הם לקחו איזה פן אחד קטן, אלה אלוקיך ישראל.
אז זה בדיוק תרגום התורה. תרגום התורה. מתוך הארי בסוגר, הפכת אותו לארי ביב. כולו, זהו, הנה. לקחת מ-70 פנים של תורת אמת חיה ותוססת של דבר אלוקים, לקחת איזשהו פירוש, וזהו, זה כל התורה, ארי. כך הצלחנו קצת אולי להבין את שלושת מאמרי חז"ל האלה ש... ביקרו את, 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 את תרגום התורה ליוונית, א', ארי בסוגר וארי ביער, ב', מה השוואה לחטא העגל, אלה אלוקיך ישראל, זה המספר 36, בצל של ספק שזה רומז לעניין הזה, וגם את עניין של החושך, אז דיברנו, הראייה, האור הרגיל הוא חושך, כי יש לכל מה שאתה רואה, יש גם דבר שאתה לא רואה, יש גם צל, יש גם מאחרי שאתה לא רואה. אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא בחורף ארוך שאנחנו כולנו מתעסקים עם תורה של מתעסקים עם תורה שבעל פה ומתעסקים עם לימוד ולפעמים בחורים חושבים כבר שלהם מה בשביל מה צריך את כל הדבר הזה למה זה לא פשוט למה זה לא אני לא יכולתי להעריך אבל הרב אוטנר אומר שזה עיקר הלחץ של החוכמה היוונית על חוכמת התורה זה בנקודה הזאת שבחוכמה היוונית בדבר במדע הכל מסודר אחד, אקסיומה, משפט אחד, 1.1, 1.1 א', 1.1 א', א', רומית, זה הכל מסודר, הכל, ובתורה יש געש, רעש, ואתה אומר, מה? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כדי שאנחנו נוכל להיות שותפים לו ביצירה של התורה, ומתוך התורה שבעל פה, מתוך אלף גוונים, אנחנו נדע שבאמת אין עוד מלבדו.